שהם מוגבלים, הם צריכים שיעזרו להם. קושי נשאר רצון לחיות. ברור, זה אחד הדברים שהכי... זה הדבר שמשמעותי לאדם. נגיד, אדם בעצם השתכנע שכל מה שהוא עושה זה מישהו מנהל אותו. זה יקשה עליו מאוד. זה תלוי בזווית, למה אדם... אם זה מאיר עיניים, אז הוא מתחיל להשתחרר. אבל נגיד שאדם יחשוב שהוא לא יכול. זה יהיה לו מאוד רע לחשוב ככה. כלומר, גם בהשגה הפשוטה, הפנימית שלנו, בחירה חופשית היא משהו מאוד מאוד, מאוד בסיסית. שכל הטעם של החיים הוא סביב הבחירה. אנשים נלחמים על חופש, על חירות. זה מצד אחד. וזה גם אחד הראיות. שאנחנו יודעים באופן בלתי אמצעי שיש כזה דבר. הרגשה שלנו כזאת, שמחת החיים שלנו קשורה לזה. רמב"ם יגיד, התפיסה המוסרית קשורה לזה. מצד שני, יש פיתוי גדול להגיד שאין בחירה חופשית. אדם הרבה פעמים אומר, מה יכולתי לעשות? מה אפשר לעשות? לא יכולתי לשלוט כיצא בזה. לפעמים אדם אומר את זה מתוך מקום יותר פנימי, אמוני קצת, אומר, בלב אחרי השם רוצה, השם פעל, השם גזר, מה אני יכול לעשות? הרמב״ם נלחם גם בתפיסה הזאת, שכאילו אדם מנסה לתלות את זה בקדוש ברוך הוא. הוא אומר, לא, קדוש ברוך הוא, אדרבה, ציווה עליך שתעשה תורה ומצוות, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אומר שיש לך בחירה. הקדוש ברוך הוא גזר שיש בחירה. אבל זה לא פשוט, כלומר, אנחנו אפשר להגיד שאנחנו חיים בעצם במין סתירה. שמצד אחד, זה אחד הדברים הכי בסיסיים, מוודאים של האדם, התחושה הזאת, ההנחה הזאת שיש בחירה. מצד שני, הוא כל הזמן מתפתה לחשוב אחרת, להסתכל אחרת, לשכוח את זה אולי. כל הזמן אומר, מה כבר אני יכול, מה אני יכול להשפיע, מה אני יכול לשנות? כי באמת גם אדם חי באמת בעולם שיש בו הרבה מגבלות, הרבה אילוצים. אז סביב החוויה הזאת, אני אומר חוויה, אבל זו חוויה לא חיצונית, משהו מאוד פנימי. סביב התודעה הזאת, אפשר להגיד שגם באו והתווכחו ש... יש כאלה שאמרו, יש. כאלה באו להכחיש קצת. נאמר ש... באמת. באמת אדם הוא כמו עוד אחד מתוך המערכת שלא כל כך... לא יוכל הרבה לעשות. אולי הדבר הכי טוב שיכול לעשות זה להתבונן במה שקורה. אבל לא באמת יכול להשפיע. יש, כן. תפיסה שהרמב"ם אומר שהיא בעצם ההכוונה שלנו, של התורה, שאדרבה להדגיש את הבחירה החופשית. חשבתי לקחת את זה למקום אחר, שרב נחמן אומר שאדם יש בו, זה אחד התורות המפורסמות, תורה רשפי ב', שאדם יש בו מעט טוב. הוא אומר, אפילו אם אדם עושה הרבה דברים לא טובים, יש איזה משהו, מצווה אחת. עכשיו גם מתוך המצווה אולי, הרבה מאוד זה לא לשם שמיים, בכל אופן יש איזה גרעין. אמרנו, אפשר גם לצייר את זה באופן מוחשי, שאדם יכול להיות בעולם הזה לעבור כל מה שעובר, להגיע כל מה שיגיע, אחר כך אחרי חיים ארוכים, למנות לו כמה שהקדוש ברוך הוא מוכנן אותו, נתן לו, מגיע לבית דין שמעלה, ונניח שנהיה עכשיו קצת קוצקאים, קצת מחמירים, אז אומרים לו, תשמע, זה לא היה בסדר, זה לא היה בסדר, זה לא היה בסדר, וכל היה בסדר, הכוונה לא הייתה טובה, ופה הכוונה לא הייתה טובה, וכל המעל האדם קינת ישמריהו, בקיצור, גיהינום. לא, גיהינום, ואחר כך, זה המשפט הרשעים בגיהינום 12 חודש, נגיד שזה הממוצע, אולי יש עוד דברים שצריך לעשות, עוד כל מיני טבילות בנהר דינור וכן הלאה, בסוף הוא מגיע, נו, הכל נגמר, מה עושים עכשיו? לא, זה הרמח"ל אומר, כי באמת, לפעמים בכל מיני דרשות מוסריות אומרים, יש גיהינום וזהו. הרמח"ל אומר שהגיהינום הוא בסופו של דבר שלב, בעצם חסד כזה. הוא מזכך את הבן אדם שיגיע לגן עדן. גם מי שלא, גם מי שאופיל אולי לפי משפט פשוט, הוא רוב עבירות נגיד, רוב צדדים ללא, לא לטובה, בסדר, מזכחים אותו, מזכחים אותו, בסוף מגיע לגן עדן. אז אומרים לו, תשמע, פעם אחת בחיים מישהו דרך עליך ואתה ממש רצית ליקול, נוציא איזה כללה, לא יודע, נדבר אולי בשפה קצת של אנשים, לא... והתאפקת! זה היה... זה, עכשיו אתה מקבל על זה גן עדן. ומה עם כל השאר? כל השאר טיפלנו קודם. ומה, מה, על זה. היה שנייה אחת שאתה התאפקת, אתה רצית לכעוס ולא כעסת, זהו. וכמה השכר? נצחי. וכל שאר החיים הלכו בהבל. אז הוא שואל, זה היה שווה? הוא אומר לו, זה היה שווה. השנייה האחת הזאת, שפעלת מתוך טוב נקי, נוסיף מה שרב נחמן אמר, שלא רק עשה טוב, אלא גם עשה מתוך טוב, היא שווה את כל החיים. זה שווה כל החיים שהוא עשה, כל הסבל שהוא סבל, בחיים יש גם דברים לא קלים, וגם אחר כך גיהינום, כאילו, הגיהינום זה יותר, פה נקשיב לדרשות של בעלי המוסר, כמה שרע בעולם הזה, שאדם חושב שרע פה לפעמים, שם זה פי... בערך אחר לגמרי. היה שווה גם את זה, הכל בשביל בסוף להגיע לתמצית של החיים שהיא מתמצאת באותה גילוי של בחירה. זהו, פעם קצת נחבר את זה בחזרה לעניין שלנו, שזה הכל היה שווה. זה מה שרב נחמן אומר, שהמעט מן הטוב הזה שקול כנגד הכל. יכול להיות שיצטרכו שם בעולם הבא, ידבר בשפה קצת מוחשית, הרבה לשכנע אותו, שבאמת זה היה שווה. היה עדיף לוותר עליי אולי, מה עוד היום? שמספיק אנשים עשו דברים יותר טובים, אז... לא, 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 רצו שדווקא אתה במקום הזה, בניסיון הזה, עם הכוחות שלך, עם ה... אתה תהיה שם ותקבל את ההחלטה הנכונה, שזה הכל היה שווה. אז אם נדבר בשפה הזאת, כל השאר היה הכרח. כאילו, נחמן קורא לזה רע וטוב. כל היה או מעשים לא טובים, או אפילו מעשים טובים, כוונות לא טובות. אפשר להגיד, כל מה שאנחנו קוראים מעשים רעים, בעצם הכרח. כי אדם פעל תחת הכרחים. יצרים שלטו, פיתויים שלטו, לחץ חברתי, כל מיני דברים. זה מה ששלט. טוב, אז הוא עשה משהו טוב. אבל גם זה הוא עשה מתוך לא לשמה. אז לא לשמה, מה זה בעצם? זה להיכנע לאילוצים. למה אני עושה את זה? לא כי זה יקר וזה חשוב, אלא כי אני צריך להרוויח משהו אחר. אז יש סיבתיות, כלומר, הצורך שלי להגיע למשהו אחר גרם לי לעשות את זה. זה לפעול מתוך הכרח, לא מתוך רצון. את המשהו אחר אני צריך מסיבות, שוב פעם, של הכרחים. לכאורה. לא לשמע, לא לשמע זה. היה לו איזה שיקול, אינטרס נמוך יותר, שזה הוא פעל גם את הדברים הטובים. אז גם זה היה הכרח. אז בסוף נשאר משהו, פעם אחת הוא עשה משהו עם כוונה טובה. אז פעם אחת הוא פעל מתוך רצון. פעם אחת הוא פעל מתוך בחירה חופשית. אז זה שווה את כל החיים. עכשיו אני מודה, לקחתי באופן קיצוני, יושבים לי סיפורים קצת מהסוג הזה. חז"ל אמרו, יש קונה עולמו בשעה אחת. על זה דיברו. יכול להיות שבן אדם רגיל, נגיד בינוני, לא צדיקים, יכול להיות, יגידו לו שעה. אוסף של דקות או שניות שפעלת נקי, מכל החיים. הרבה דברים עשית, דברים. יכול להיות שאולי יש שם איזה מערכת סינון, שגם את הדברים הלא מסננים. ובסוף נשאר מזה ככה שעה אחת איכותית. אולי זה גם פשט במאמר, יש קונה עולמו בשעה אחת, כן? בסופו של דבר, אולי הרגעים האיכותיים של החיים, זה יכול להיות יחסית, כן? שעה אחת. התקרמתי מקודם, הקוץ כקוי, אתה תמיד צועק על החסידים. אתה בטוח שאתה התכוונת לשם שמיים? אומר לו, כן, כל שערה ושערה מהשערות שלך לשם שמיים. בשלב מסוים, אבל לא היו בטוחים ש... לא היו בטוחים שאפשר לענות בוודאות שכן. אז זה השעה אחת, הנקייה. אתה כמו שאומרים, נכון, בפיזיקה, מה שמפורסם, הרעיון הזה שבעצם יש הרבה חללים בעולם. ושאם היית את כל החיילים מכווץ, היה נכנס כל העולם בתוך איזה כדור טניס או קופסת גפרורים. זה יכול להיות כאילו, זה מדגיש את האיכות. בעצם מה שיש בכל החיים, זה איזו יפה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. אז כן, יכול להיות שאמרו את זה גם כל שעה ושעה, אולי גם כפשוטו, שאפילו עם הזה במשך כל חייו זכה לשעה אחת של תשובה ומעשים טובים, זה שווה יותר מכל חיי העולם הבא. אז זה ככה קצת הרקע שבאמת להעריך את המקום של הבחירה, ובעצם לומר שכשאדם פועל באמת טוב, זה בעצם הרגעים שאדם בוחר. כשאדם פועל טוב מתוך כוונה טובה, נקייה, זה בעצם הרגעים היחידים שהוא בוחר, כל השאר הזמן הוא בעצם לא בוחר. בעצם הבחירה החופשית לא מתגלה. בעצם הוא כמו דגי הים, כמו אחד היצורים האחרים. הוא לא מתגלה באדמות האנושית, צלם אלוקים. רק ברגעים שהוא בוחר, טוב. נכון שגם האפשרות לבחורה היא קצת, יש בה איזשהו השתלשלות, תקרא להם, איזשהו התגלגלות של העניין של הבחירה. אבל בעצם היא מתבטאת בהכרח, כן? הוא יכול לבחור, אבל בעצם הוא בוחר לחיות תחת ההכרח, תחת האילוצים, תחת הכוחות העיוורים שיכולים למשול. כשהוא בוחר בטוב, אז הוא באמת בוחר. אז גם האדם מוכן ללכת למקום של הבחירה. שאמרנו, כל הטעם של החיים בו, וכל הזמן הפיתוי זה לשכוח את זה ולא להיות שם. אז זה מה שרצינו להקדים. ונראה עכשיו ברמב״ם, זה מה שיפה, ורציתי לומר, שאם לא באנו לומר, אלא הדבר זה דיינו, כלומר, לא מה שאמרנו, אלא מה שנאמר, כן. דבר זה שמובא ברב חלב, רק ראיתי את זה מאוחר, אז הספקתי לבקש לצלם, אבל שוב חלק נקרא. אם נלך ברוח הדברים שאמרתי קודם, שהיה שווה כל מה שנלמד בשביל להגיד את הרעיון הזה, היה שווה כל השנה שלמדנו פה להגיד את הרעיון הזה, והיינו מפליגים, אז כל החיים. טוב, באמת אומר פה דבר נפלא, רב חרלאפ, והוא כדרכו מכניס את הממד של הפנימיות. כן, אפשר, אני חושב, היה לכתוב מאמר על איך הרב חרלאפ קרא את השמונה פרקים. אחד אחד הוא לפעמים ככה מסביר באופן עמוק את הרמב"ם, לפעמים הוא מטבל אותו בתבליט של הראייה של פנימיות התורה, וזה כאילו מכניס איזה טעם נוסף. בואו נראה את הדוגמה שאנחנו מדברים עליה. אומר הרמב"ם, מי אפשר שיוולד האדם מתחילת עניינו בטבע בעל מעלה ולא בעל חיסרון? אולי בטבע. כן, הוא לא נולד בעל מעלה או בעל חיסרון, כמו שאי אפשר שיוולד האדם בטבע בעל מלאכה מן המלאכות. אבל אפשר שיוולד בטבע מוכן למעלה או לחיסרון. בהיות פעולות האחד מהם יותר קלות עליו מפעולות האחר. זה המשל בו, כשיהיה אדם מסגון נוטה אל היובש, ויהיה עצם או חוזך, והליכות בו מעט, יוקל עליו לגרוס, לזכור, להביא העניינים יותר מבעל איכה לבנה, ורוב הליכות במוח. מי שיש לו איכה לבנה, יהיה לו יותר קשה לזכור. אז אם ההפך מלבן זה שחור, אז מי שיש לו הולכה שחורה, יותר קל לו. אז מה השחור יראה, זה טוב. באמת כתוב במה לתניה, שאינו דומה, נכון? נכון? אינו דומה שונה פרקו 101 פעמים ל-100, 100 ל-101, כי מי שיש לו נטייה לשקוט בטבעו, כגון שיש לו מראה שחורה, אז אצלו 100 פעמים זה לא משהו מיוחד. תרצו לפי מה שאמרנו, זה לא מגלה את הבחירה. כי הוא נוטה לזה, עושה לו טוב. המאה ואחת זה עבודת השם שלו, בין עובד אלוקים לאשר לו עבודו, בדיוק. מזה למדנו שהמראה שחורה דבר משובח. סיף דעת וסיף מחוב, אז לפי זה סיף מחוב וסיף דעת. באמת, האדמו"ר האמצעי אומר שאי אפשר להשיג פנימיות התורה אם אין האדם משהו כזה. לנו זה נראה זר, כי המראה שחורה זה דיכאון, אבל אצלם זה, בכוונה, זה תחושת חסר. תחושת חסר עמוקה, אדם רוצה להתמלות. טוב. אבל אם מונח האיש שהוא המוכן במזגו הזאת המעלה בלתי לימוד כלל, ולא יאור כוחותיו, יישאר שחה בלי ספק. כלומר, גם מי שיש לו הכנה ללימוד, הוא צריך ללמוד. צריך לבחור. וכן כשילמדו ויבינו זה אב הטבע ורב הליכות, ידע ויבין, אבל בקושי. כאילו אומר הרבה, תראו, יש טבע. אני פה לא מזלזל במה שאומרים בעלי המדע, פילוסופים וכו'. אנחנו חלק מהמחשבה הכללית הזאת, שרואים שיש נטיות, יש כישרונות. יש אדם יותר בקלות יכול לזכור, יש אדם יותר קשה לו. אבל זה לא מסלק את הבחירה. כי גם זה שיכול בקלות, אם הוא לא יעבוד, יפסיד. וגם מי שקשה לו, אם הוא יתאמץ, הוא יבין, אבל בקושי. עכשיו אפילו לומר ככה בסוגריים, שדווקא למי שקל, לפעמים יש ניסיון, כי הוא לא מרגיש שהוא צריך להתאמץ. כי זה קל לו, אז הוא לא מבין. צריך להתאמץ, ואז הוא מפסיד הרבה, כי זה שקשה לו, הוא מבין שצריך להתאמץ, והמעמד בסופו של דבר גם יש לו פירות. אז זה כבר אמרו, נדע, פילוסופים, או משלי המשלים, סיפור המצב והארנב. שהארנב חשב לקח את זה בקלות, אז הוא... למה... שלום עליך נפשי. אתה מבין שצריך לעבוד. זה משל... משל נכון. זה גם הניסיון שלו. ועל הימין בעצמו ימצא איש שמזג ליבו יותר חיים מה שצריך ש... יהיה גיבור. שהוא אמר מוכן לגבורה. אם למדו הגבורה, יהיה גיבור ממהרה. מזג חם, שוב, מושגים אולי קצת פחות מוכרים לנו. מזג חם, יותר בקלות יהיה גיבור. אבל גם צריך ללמוד את זה. ואחר, מזג ליבו יותר קר ממה שצריך. הוא מוכן לצד המורך והפחד. כשילמדו וירגילו, יקבלם ממהרה. ואם יקון בו הגבורה, לא ישוב גיבור רק בקושי גדול. אבל ישוב כשירגילו, בלי ספק. כן, פה הוא חוזר, זוכרים מה שהרמב"ם אמר, שעל ידי ההתרגלות, כל דבר זה משנה גם את עולם המידות. אז גם בתכונה הזאת יש כאלה יותר בקלות, יש כאלה יותר קשה, אבל גם מי שקשה יתאמץ, יהיה לו. ואומנם בערתי לך זה, שלא תחשוב על שיגונות אשר ישקרו בהם חכמי הכוכבים אמיתיות. אינו, אל תחשוב שהם אמיתיות, השיגונות שלהם. כי יחשבו שמולד האדם, ישימהו בעל מעלה או בעל חיסרון. שהאיש מוכרח על המעשים ההם בהכרח. איך שאדם נולד, כנראה לפי הכוכבים, בזמן שהוא נולד, הוא מוכרח. אמנם אני יודע שדבר המוסכם עליו מתורתנו, פילוסופי יוון, זה יוון הכוונה, מחשבה, סברה, סברה אנושית. אמת, טענות אמת, טענות האמת.
אמת, טענות.
מה? פילוסופי יוון, אמת טענות האמת, כאילו הם הוכיחו את זה. יפה. שפעולות האדם, כולם מסורות לו. אין מכריח אותו בעין ולא מביא אותו זולת עצמו כלל, שיתהו לצד מעלה וצד חיסרון. אלא אם כן תהיה לו הכנת מזגים לבד, כמו שבהרנו, שיקל בו עניין הוא יכבד. ובסופו של דבר אדם יכול לבחור מה לעשות. נכון? יש אחד יהיה לו יותר קל, יש אחד יהיה לו יותר קשה. אבל בסופו של דבר הם יכולים לבחור. אבל שתתחייב פעולה מהפעולות או יהיה בו, אני מנע את זה כלל. קצת אולי אפשר לדייק, אני חושב פה תוך כדי, שיותר בולט את הבחירה במעשים. נכון שמה מה להרגיש, שדיברנו על זה בזמנו, אני בהתחלה על הדמיון. הדמיון מאוד עובד לבד, כמה אדם יש לו השפעה על הדמיון. מה שאפשר להשפיע עליו באופן עקיף, באופן ישיר יותר קשה. כוח מאוד מאוד משמעותי בחיים, אבל לכן הרמב״ם אומר, שהרמב״ם אומר שמה ששם אין את הבחירה, פרק שני. יש במעשים, הפעולות, כאילו בחמש כוחות. כוח המתעורר, הוא אמר, אבל בכוח הזן אין, כוח המדמה נוטה שלו, כוח השכל אפילו. אז אמרנו, לא שאין בזה בחירה, אבל הבחירה היא עקיפה. באיפה יש בחירה ישירה, הכי ברור במעשים. וקצת, זה שוב הרמב״ם הרי נותן לנו רשות להגיד שמה שאומרים בדרך ארץ, זה לפעמים יכול להתאים למה שכתוב בתורה. אז גם בתורה מאוד מדברים על המעשים. נכון שצריך כוונה. אמרנו, זה כמה מצוות שבלב יש, דיברנו דיברנו. שיש מצוות שבלב, אבל צריך עיון, שיכולות גם מצוות שבלב, עיקר הבקשה היא שתעשה מעשים לפי הלב. פשוט יש שש מצוות תמידיות, כן? כאילו, לפי זה איך נגדיר, מתי יוצאים ידי חובה? זה דבר שאין לו שיעור. יכול להיות שיש איזה... הגדר של ואהבת את השם אלוקיך, זה... הגדר הוא לפחות הבסיסי, הוא במעשים. יש מעשים שהם יודעים אהבת השם. התורה מאוד מדברת על מעשים. ודווקא בזה יש לך בחירה גמורה. השאר ממילא מתקן. איך אפשר לומר אותו? ואילו היה אדם מוכרח על פעולותיו, תהיינה המטילות מרמב"ם, מצוות התורה ואזהרותיה, והיה הכל שקר גמור. אחר שאין בחירה לאדם מה שיעשה. וכן היה מתחייב ביטול הלימוד וההתלמדות, כן, בשביל מה ללמוד. בלימוד כל מלאכת מחשבת, היה כל זה הכל לבטלה, אחר שאדם אי אפשר לו כלל. מפני הגורם מכריח אותו מחוץ לזולתו. לפי דעתו אומרים זה שמוכרח שלעשה הפועל הפלוני בלתי שידע חוכמה פלונית ושתהיה לו עמידה פלונית. הרי אם אתה אומר שהכוכבים אמרו שאני בסופו של דבר ביום פלוני אשחט פרה, אז אני צריך כנראה לפני כן ללמוד את השחיטה ו... קיצור, אז זה יקרה. אם הכוכבים גזרון, שזה מה שמתכוון. אם אתה אומר שהפעולה מוכחת, אז כדי... נגזר עליו שיבנה בניין ביום מסוים, בניין מסוים. אז כנראה שגם נגזר עליו שיעשה את כל הדברים שמכינים אותו לבנות את הבניין. אז בשביל מה ללמד אותו. ככה אומר הרמב״ם. יכול לומר שעל זה מי שיתעקש, יכול לומר שגם מי שאומר שאין בחירה, הוא לא מתכוון לומר שאין בכלל... צד שיש לאדם ככה אפשרויות. כי אפשר להגיד שהוויכוח הוא יש או אין. להגיד שהוויכוח הוא איכותי. יש לאדם אפשרות לבחור, אבל גם זה... כאילו, למה בסוף אדם הלך ללמוד להיות שוחט? באמת אתה יכול לבחור משהו אחר? זה כאילו בדיעבד. לא רק מצד הכוכבים. באמת הוא היה מצליח בדברים אחרים, הוא היה... מסתדר עם זה. אולי לא. אני רוצה לטעון שהבחירה היא... נכון שהוא צריך להגיד לו, לך תימן משהו, כן, צריך איזו התעוררות מסוימת, אבל... הרבה של דבר יכול להיות שהמסלול חייב, כמה הוא באמת יכול לבחור בין כל האפשרויות. יכול להיות שיש מעט דברים שמתאימים לו באמת. יש גם את האילוצים החיצוניים, צריך גם להתפרנס, גם אם כך משהו שואב, אולי הוא מביא שום פרנסה, אז אולי הוא לא יכול לקחת אותו. בקיצור, אז הוא... כאילו, הטענה איכותית יכולה עדיין. להיטען. אבל רב הולך עד הקצה, אם אתם אומרים באמת הכל מין, כמו שאומרים, הכל משמיה, לא איזו שפה אחרת, הכל מכתוב. אז תשב על הכיסא, ובאמת ככה מתנהגים במקומות האלה. יושבים, לא עושים כלום, מאשלים לך גילה. זהו. יש בזה לפעמים, בזה גאה. זה דדים שאני אומרה, מצד שני, פחים לא כל כך זזים. אז זה מה שהוא אומר. על המשפט הבא יותר, עוד יותר חריף בטענה שלו, והיו הגמול ועונש גם כן אבל גמור. שכר ועונש, אין בו צדק. הן ממנו קצתנו, לקצתנו, הן מה שהן ברך לנו. איך אני יכול להעמיד מישהו בדין? הרי הוא באמת, לא יכול לבחור אחרת. וזה באמת היום טענה קצת, היום זה יותר, תשמע, איך שהוא גדל, החינוך שהוא גדל, הטראומות שהוא עבר, מה יכול לעשות? דווקא הפסיכולוגיה העמוקה, שיותר הופיעה ודיברה בימינו, אז היא הרבה פעמים אומרת, כאילו העבר מכתיב לאדם את העתיד. איך שהוא גדל. אבל היום הם קצת חזרו בתשובה מזה, אני חושב, גם. כל את הדברים, שימו. אם לא, אל תלך עד כדי כך. זה אדם הרבה פעמים עכשיו מחליט לומר שהחוויה היא קובעת לו את החיים. זה לא באמת שהחוויה מכתיבה לו מה להגיד, אלא הוא מחליט איך להשתמש בחוויה אפילו כדי לפרוק אחריות או משהו כזה. אז כל המוסר באמת תלוי בזה. ואיך התחיין עליו גם כן, כאילו על הקדוש ברוך הוא התברך, צדיק וישר הוא, שאנשו על פועל שאי אפשר שלא יעשהו, אפילו שתשתדל שלא יעשהו, לא יכול. ואגב, המשל שהבאנו בהתחלה, שאדם חטף כל החיים, נגיד גיהינום על כל הדברים שהוא זה, זה היה שווה. אז אפשר להגיד, זה קשור אחד לשני. כי אם הם מבטרים לו לגיהינום, מה אומרים? כי הוא לא אשם, למה? כי אין לו בחירה. אז גם הדברים הטובים שהוא עשה זה לא בלו בחירה. אז זה אפס. זה לא שווה. עדיף להגיד שיש בחירה, לקחת אחריות על כל הדברים הלא בסדר, כדי שהדברים שכן בסדר, יהיה להם את המשקל שלהם, יהיה להם את המקום שלהם. אומר, והיו בתולות גם כן ההכנות כולם, הצופה מבנות בתים, כנוס המון, לברוח בית הפחד, ולתם מן המדומה, להם, כאשר נגזר שיהיה אפשר בלתי אותו. זה אומרים, למשל, לא צריך להקים צבא, לא צריך להתגונן, לא צריך לברוח למקלט. לכל פגז יש כתובת, יש ביטוי כזה, כל כדור יש כתובת. בלאו הכי ממה ש... מה שנגזר זה מה שיהיה בשביל מה להקים צבא. אחות הרמב״ם, איך שהוא נשמע פה, לא היה מקבל. לא היה מקבל את הטענה, וזה כולו שקר גמור. אז בא לי הרבה פעמים, בטח אני איזה אנשים חכמים, לא זה. אני חושב שיש להם סברות, אבל זה מעניין לשאול. למה בעניינים מסוימים אתם כל כך מחזיקים מההשתדלות? אני מאוד בולט בנושאים רפואיים. זה גם מתפעלים והכל, אבל חפשו את הרופא הכי טוב. צבא אומרים, השם לא ישמור עיר, לא ייתן. נו, אם השם לא ירפא גם כן לא יהיה. אז מה אתה כל כך מתאמן? אז תגיד לי, איך שמה, מה שיקבעו, לא יודע מה. אז זה מעניין, מעניין הסתירה הזאת, אני חושב שהתירוץ הוא, באמת זה לא בא משם, בא ממקומות אחרים. אבל באמת צריך להיות, אולי פעם נראה מישהו, מי יושב את זה. בכל אופן, הרמב״ם ודאי אומר את זה כולו שקר גמור, כנגד המושכל והמורגש. אגב, הרמב״ם אומר את זה במפורש, אני רק עשיתי השאלה, הרמב״ם אומר שאבותינו שהלכו אחרי גזרת הכוכבים והאמינו בהם, לא התעסקו בלמידת מלחמה ולא בכיבוש ארצות, כך הוא אומר. חשבו שהכל תלוי בכוכבים, אז לא צריך להכין צבא. ולכן חרב הבית. כך אמר רמב״ם באיגרת מחכמי מונשלר, מונפלר, צרפת. דרום צרפת. קוראים לזה חכמי... רובנס. כן. כן. אז משמה. עכשיו הרמב״ם אומר בפורף. הסבר פשוט לחורבן הבית. האמינו בכוכבים, לא ציידו את הצבא, לא התאמנו, לא זה. כאילו האלילות בסוף גרמה להזנחת החיים ונפל. הסבר ריאלי לחורבן, והרב מביא את המשפט הזה במאמר דעת אלוקים. וזה הריסות חוכמות התורה לגזור על שין באח בעוול, חלילה לא ממנו. פה אני רוצה באמת להוסיף את הנקודה, מה שהרב חרל"פ אומר. כי ברמב"ם משמע, נכון, אדרי בלה? וכמה עכשיו לפי השעון של הרמב"ם? לשלוש. ברמב"ם משמע שיש בחירה, אבל הוא כאילו אומר, אני מודה שלא לא מושלם. יש גם הכנה, יש מה, מזג, יש מה אדם מוכן בטבע. יכול להיות יותר, יכול להיות פחות. יש אדם יהיה לו קשה מאוד ללמוד, יש אדם יהיה לו הרבה יותר קל. באמת, רואים את זה בעיניים. יש אדם שובר את הראש אחרי כמה שעות, אולי מבין איזה. יש אדם באותו זמן עובר על פי כמה כמות של חומר לימודים ומבין את הכל. אז יכול אדם להתלונן, נכון שיש לי בחירה אם לשבת או לא, אבל איזה פער יש ביני לבין פלוני, ביני לבין חברים. כאילו עדיין העולם הזה עמוס בצדדים שאני מוכרח להם, במגבלות. אדם הרבה פעמים יכול לומר, למה נבראתי ככה אם הייתי נברא אחרת, היה לי חיים הרבה יותר קלים. אז אפשר, כשקוראים פשט ברמב״ם, אני אומר, זה אולי ההבדל בין הניגלה לבין הפנימיות, אתה יכול להגיד, טוב, יש כאילו מחיר לחיות בעולם, העולם הוא לא עולם שלם, עולם מוגבל. אבל בתוכו יש ממד של בחירה, זה כמו שאמרנו. בסדר, 70 שנה, הרבה מהן אתה חי באילוצים. זה מעניין ללימוד זכות של יצחק אבינו, נכון? שהוא אומר, למה להוריד את אברהם לא ידענו, כן, ישראל לא זה, אתה השם, עולם הוא שמך, אברהם, הקדוש ברוך הוא אומר, בניך חתור, מחול קדושת שמך, וגם יעקב, ויצחק מלמד זכות. אז הוא אומר, אדם ישן, חלק גדול מהזמן, אוכל, בית כיסא, כאילו זה בסוף נשאר שם איזה 12 שנים מתוך ה-70, וזה אומר, נעשה חצי-חצי, בדיוק את החשבון, אולי זה היה כפול, ואחרי שהוא לקח חצי-חצי, ואם לא, אז אני אקח את הכל. היכולת שהלימוד זכות הוא בדיוק זה, שכמה אדם באמת יכול לבחור? כמה בחיים שלו באמת עושה דברים מתוך רצון? חלק גדול, הוא מטפל בשביל לישון הוא חייב, לאכול הוא חייב. אז יש איזה לימוד זכות, אבל בעצם זה קצת... אז כמו שאמרנו, אז הרב יגיד, טוב, נכון, אני מוגבל הרבה, אבל בתוך המוגבל יש את השעה, נשאר 12 שנים האלה, נשאר אולי אפילו שעה אחת, זה עכשיו את הכל.
אז יש לו סיבה להיות עצוב.
מה?
יש לו סיבה להיות עצוב. לאותו אחד
מפרש. לאותו אחד? שיש לו כישורון חלש. יש לו סיבה, נקרא לזה, להשלים. אני אומר לפי המבט הזה. הוא להגיד, נכון, יש הרבה מגבלות, בסדר. זה העולם, בואו לא נשים את העיניים הזה, נסתכל על חצי הכוס המלאה, על טיפת הכוס המלאה, שהיא באמת שווה את הכל. זה מה ש... זה מה שהרמב״ם קצת מדבר בשמו, שכאילו חלק מהיכולת לחיות בעולם טוב, זה שעכשיו נקרא את זה מבט מפוקח, אתה אומר, נכון. בשביל להגיע לדבר שאני רוצה, אני צריך בדרך לעשות את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה. צריך ללכת לשלם פה ולהוציא קבלה שם ולהביא תפסים וזה ודבר, הכל לא מעניין אותי, אבל בסוף אני רוצה את המשהו, בסדר? אתה בן אדם בוגר, תשלם את המחיר. שווה? שווה. כאילו אדם עומד על מפתן העולם, אומר, בדרך אני צריך לעשות את זה ואת זה ואת זה, הרבה דברים הכרחיים, וגם אני אכפוף למגבלות שלי עצמי, אבל בתוך זה אני אוכל גם לבחור. שווה? שווה. שווה בטח. אבל הרב חרל"פ את כל זה מכניס בטעם אחר לגמרי. מה הוא אומר? למה אדם יש מגבלות? אני אקרא כמה משפטים. אמנם מה ששונה אחד מחברו בטבע, ביחס ההכנה למעלה ולחיסרון, ואין אחד דומה לחברו, ומה שקל לזה, קשה לאחר. ועל פי מה שיש לדעת כלל נמרץ, כי אף על פי שלנו נדמה שיש כפולים בהוויה, באמת אין שום דבר כפול. כי כל מה שנמצא בהוויה כולה הוא רק אחד ולא שניים. הוא אומר, אין כפול. יש מיליארד אנשים, יכול להגיד אפילו 8 מיליון פה, נדבר לא על האזרחים, על היהודים, זה על שש ומשהו.
מיליון.
מה?
מיליון.
6 מיליון.
מיליון.
יהודים פה.
מיליון זה
בעולם. 5.7. מה? יש פה 5.7 מיליון יהודים?
לא, זה אמריקה. פה יש
6.5. אחי טען בזמן האחרון שיש 20 מיליון יהודים, ואולי עם אלה שעוד לא יודעים שיהודי נגיע ל-100. באמת, לפי הלכה, עד כמה מגדירים יהודי, שכבר אף אחד לא יודע שהוא יהודי. אבל דווקא מן לרוב ישראל בארץ, כן. קיצור, אני אומר, אני רק איזה אחד מהרבה טובע בתוך הים, אומרים לו, אין כפולים. אין אף אחד דומה לחברו. אין אף אחד דומה לחברו, כל אחד הוא משהו אחר. והוא מסביר הרב חלב בהמשך של הדברים שיש את התועלת השימושית. אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה שאנשים יעשו כך וכך דברים בעולם, אז הכי טוב זה היה כמו כל מיני במדע בדיוני, שכמה אנשים יעבדו, איך אומרים, כמו מכונות, זה, יקחו משימה, פשוט. אבל הקדוש ברוך הוא רצה לגלות את יכולתו, לגלות את גדולתו, גבורתו. כל אדם איזשהו ניצוץ מהאחד ויחיד. אז דווקא השונות היא העניין. עכשיו, מה עושה את השונות? המגבלות. אם הייתי יכול בדיוק כמו השני, וגם כמו השלישי וכמו הרביעי, וכמובן, בוא נהיה אחרים, גם הוא רוצה להיות ככה, אז כולם היו אותו דבר. אז לא היה בכלל את הייחודיות של כל אחד. כאילו, המגבלות של האדם, זה דבר שהכי מעצבן אותו, זה גוף הדבר שמשקף את מה שמיוחד בו. ודווקא אולי המגבלות הכי מעצבנות, נקרא לזה. כי יש מגבלות רגילות, הרי זה לא מעצבן אותי מה שחסר לי וחסר לרוב האנשים. אז אני מקבל, יש כמה גאונים. נשתבח בהם, נכבד אותם. אבל מה שבאופן מיוחד חסר לי, זה הכי מעיק. אני אומר, למה כולם מסתדרים? זה אשליה, כן. כולם מסתדרים ורק אני לא. אבל מה שהכי מיוחד לך, זה דווקא החיסרון המיוחד לך, הוא באמת קשור ל... לייחודיות שלך. זה גם המתנה הכי טובה. המתנה הכי גדולה. בשביל זה נבראת, אבל זה מסומן, בשביל החיסרון הזה. כאילו, המגבלה היא בעצם קשורה לייחודיות. כמו שאמרנו, נחבר את זה להתחלה, כשאדם מגלה את הרצון, אותם רגעים מיוחדים, שוב, כמובן אפשר להכיר אותם יותר ויותר, כן? אז הוא מגלה את הייחודיות שלו. אז הוא מגלה את האחד ויחיד ש... שיש בו שבשביל זה הוא נברא. אבל האחד ויחיד שיש בו הוא דווקא בזכות המגבלות. אחרת אולי האחד ויחיד. אז כאילו מה שנתפס ברגע ראשון כחלק מההכרחים, ושכאילו, שאמרנו, טוב, קח נשימה ארוכה, אני אגיד במבט שבן אדם מבוגר, בסדר, תשמע, אתה לא, אתה כבר לא תעוף, אתה לא צריך לא... תזלזל בזה שאתה יכול. בכל אופן, לבנות בית, למטוע שדה, אבל לא תהפוך את העולם, נכון, נזכירים ואומרים לצעירים, כבר לא תהפוך את העולם, כבר לא תעוף באוויר, כבר לא תביא את זה, מה שחלמת, אפילו משיח אולי לא יבוא בדור שלך, אולי בדור הבא. אבל אתה גאה, בעזרת השם, תעשה, גם זה שווה משהו, כן? זה המבט כאילו, שככה יכולת לומר, יש לך מקומות של בחירה, ותתקבל, ומסביב יש מקומות של אילות. חלב אומר, זה המבט של פנימיות, זה לכתחילה. כי המקומות האלה, הם גופה, עושים את הדבר המיוחד של כל אדם.
דבר המיוחד, אני לא מבין איך זה פוגע בטענה שזה פוגע בבחירה.
כן, אבל זה מה יכול להיות?
כן, השליחות של האדם זה לגלות את הבחירה המיוחדת שלו. כי אולי הוספנו פה עוד משהו, שהרצון, הרצון מאוד קשור ל... הופעה של הבן אדם, של האישיות שלו. והגילוי של הרצון זה גילוי של האישיות המיוחדת. ממילא, זה לא מכחיש את הבחירה, זה מגדיל את הבחירה. כי לא רצינו שאדם יופיע פה משהו אחר. זה כאילו... זה לא הוא. כאילו לבחור, זה לא להיות באילוצים, זה ניסוח אחד. ניסוח שני זה לא להיות מישהו אחר, ולא לעבוד בהשפעה חיצונית, אלא להיות מה שאין לי. אז להיות מאוד מוצלח, אבל בעצם, כאילו נגיד לבן אדם, שמע, ניתן לך זריקה, עוד מעט ימצאו גם דברים כאלה. המגבלה תיעלם, אין בעיה. אתה יכול לעוף. אבל אז יהיה בן אדם אחר. בשביל.
אם גם
הוא מתכוון,
ודאי שלא, מה? אם
גם כולם היו נבראים במידה שווה, עדיין הייתה בחירה.
בחירה אפילו יותר גדולה, יכול לראות מי בחרה.
לעשות יותר או לא. הסברה אומרת שלא. הסברה, הרגשה אומרת. ונגיד כולם היו בוחרים טוב, אז כולם היו פועלים אותו דבר. לא יודע למה, זה צריך לנסח את זה בשכל, אבל יש לנו תחושה שזה כאילו... זה לא זה. זה לא זה. כי אם כולם עושים את זה, זה כבר חוק. זה כבר חוק כללי.
לא, בחירה,
מה?
לא משנה, אבל
זאת אומרת,
כל אחד בוחר
אחרת.
בגלל
שיש בחירה חופשית,
לא
כולם, בחירותו. זאת אומרת, אז כולם היו בוחרים
שונה.
כל אחד היה בוחר שונה.
יש אנשים...
אני גם רציתי להגיד לו, אבל הוא אומר, לא, יש בחירה חופשית.
אין בחירה חופשית, כי בסופו של דבר בחירה חופשית תלויה גם בטבע שלך וגם כאילו בכישרונות ובחסרונות שלך. אם כולם נהיו חכמים וכולם רוצים לעבוד את השם וכולם רוצים זה, אז כולם ילמדו וכולם ילמדו אותם דברים. דברים תלויים בגלל השוני
בינינו. יש מין משחק שצריך לבאר אותו, אבל שהחופש שלנו לא יכול להתגלות אם לא היה הכרחים. אמרנו כבר פעם את המשל הזה. נגיד שיש אדם שהוא וירטואוז, יודע לשחק כזה בכדור. אז יש משחק כדורגל והוא... הנגיד של המשחק לא היה חוקים. היה יכול לגלות את הכישרון שלו. מי שרוצה לוקח עם היד, מי שרוצה להכניס את זה, מי שרוצה להזיז את השער. אם לא היה מגבלות, כאילו לא היה בעצם חוקיות. חוקיות זה המגבלות, כן? העולם שאתה מתאר זה עולם של מלאכים. זה מה שאומר, מה העולם של מלאכים? אז בואי תסכו, אני עושים טוב. טוב, אני אתבונן בזה. אבל אני עדיין אומר, היינו בגימל, אף חלב, איך פעם אני אקרא מזה? זה ממש דברים ששווים. מה זה? מסלק את כל העצבנות מהחיים.